אני יוסף אשר מפרשם אותי מצרימה. למרות הכל, אף על פי כן ולמרות הכל. למרות הכל נמשיך עם הלאה. למרות הכל נמשיך הלאה. איזה עוצמות יש בדרך כלל למרות. מה הוא עושה בשמיים שאומר למרות הכל נמשיך הלאה? הוא אומר, זה נותן לו כוחות. נותן לו כוחות. זה למרות הכל. מה זה למרות הכל? למרות הכל נמשיך הלאה. למרות שהכל נראה כמו שנראה. למרות שציפיתי משהו אחר. למרות שהיו תוכניות אחרות. למרות שזה לא, לא מתאים שלמה שיצר ככה לראות. למרות שאני רואה פה שלי כל מיני דברים מוזרים. וזה בעצם כל שלמרות הכל. למרות הכל, תדע לך, זה מושגח. למרות כל תמשיך הלאה. משם כל המציאות חן שלו. לאורך כל הדרך אין פה טעויות, הכל מדויק. הכל, המסלול מדויק. כשהבא הדבר מבלבל את הבן אדם, אומר לה, עלית פה לאיזה מסלול מטמוטה, נכנסת פה לאיזה מסלול מבולבל, ועם השטויות שעשית, היית איזה מסלול של טעויות, ועכשיו השם מרחם כבר, ומה שישלוף בך זה סוג טרחת ישלוף בך, והקדוש ברוך הוא הסתכל ועשת בעל כורחו, נפלת בני, מה אני אעשה? כן? זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא, אין לו ברירה, כאילו אתה עשתה טעויות, תאכל אותה משמעית, כן? ואתה עכשיו יושב בתור מסכן ואומר, הקדוש ברוך הוא, אני מביא אותך שלא אשר, והכל אני אשר, ותראה איפה הגעתי, ומה אני אעשה עכשיו? אז גם אני לא נמחק בת הקדוש ברוך הוא שיעזור, אם אני אעשה טעויות. את המסלול שהגעתי הוא מסלול גם של בלבולים, אז הזמן אין לי גם למי לבקש. הקדוש ברוך הוא אמר, הוא לא יכול לעזור פה, זה אומר, אתה אשם, אתה גרמת את זה, אתה גם תסבול מזה. אבל אם היית שומע לי, הוא עולה על המסלול שלי, מה שאדם לא יודע, מה שמסתיר ממנו שזה בדיוק המסלול שלך. זה בדיוק המסלול שאני צריך לעבור. בדיוק המסלול שצריך לעבור עם הטעויות ועם השטויות. אף על פי שאנחנו צריכים להיזהר בשטויות, צריכים להיזהר בטעויות, אם חלילה אדם טועה, צריך לעשות תשובה, לעשות תשובה, לבקש סליחה ולעשות תשובה על זה. אבל בינתיים, תדע לך, תדע לך, במבט לאחור, זה מה שהיית צריך לעבור, זה המסלול שהיית חייב לעבור אותו. אתה חייב לעבור את הבירור הזה. תבין, אין יוש בעולם כלל. מה זה יוש בעולם כלל? איך אתה יכול להגיד, יש מה? אבל יש כן יוש. אדם הזה מיואש, אתה אומר לו, אין יוש בעולם כלל. מה אתה מתרץ לו? אתה אומר, אין יוש בעולם כלל. הוא אומר, מיואש, מה אתה מתרץ לו? גם שהוא מיואש. מה אתה מתרץ לו? שזה, למה אתה מיואש? כי אתה אומר, הגעתי לכזה מקום, שמשם אין מוצא, וזה כבר לא בשליטה של הקדוש ברוך הוא, וגם בשליטה הוא לא יוצא לעזור, וגם אמרנו, זה נקנה עבוד. אבל אם אתה יודע, מה זה נקרא יוש? זה בשליטה, זה במסלול, זה במהלך, זה בדרך, זה חלק מהסיפור. אז מה עד בכלל אתה נידון? כל מסלול שתעשה זה חלק מהמסלול. למה? כמו שה-GPS עושה. אתה טעית, אומר ה-GPS מיד, מיד. נבנה לך תוכנית חדשה. בסדר, אתה נבנה לך תוכנית חדשה, הוא לא כועס עליך, לא צורק עליך בכלל. אבל אתה, מה מי ששמע את ה-GPS אומר, נבנה לך תוכנית חדשה? הוא לא אומר ככה בכלל. הוא אומר לך בעדינות, נבנה לך תוכנית חדשה, נבין אותך, אנחנו הבנו אותך, נבנה לך תוכנית חדשה, הכל בסדר. בסדר, אתה לא זה. לא צייה, אתה אומר לך תוכנית חדשה, בהתנצלות כזאת. נשמע שם קול מאוד סימפטי. מה היה קול מאיים, מי היה שומע ג'י-פי-אס, הוגר אותו מיד, עזוב אותי. אפשר לחיות איתך. זה תוכנית חדשה, למה? כי גם זה המסלול. אתה חשבת שהמסלול הזה הוא טוב, והוא אומר, המסלול הזה טוב. אתה אמרת, מצייד, פה צייה, אתה פה פתאום טעית, פה נכנס למקום אחר. אז גמרנו, הרסת את התוכניות, גמרנו כבר, כזה שבוכו לא בשליטה כבר, ועכשיו מראים דישים, והכל בלגן, ומי יודע כבר לאן זה יוביל, והשם ירחב, ויאללה, הולך לישון, עזבו אותי, אנחנו לא חיים, נגמר הסיפור. תביא תחת השמיכה, תעיר אותי מחרתיים. אולי זה גם ישתנה, אז יהיה זה כלי, איזה שינוי. נראה לך זה כבר נגמר הסיפור, הגעת לקיר, לפעמים יש לי פסק, הביא אותך לקיר. אתה אומר, למה איזה מין דרך הביא אותך, הביא אותך לקיר. הוא אומר, לא, זה, לא, הוא לא יכול ממש מחל טעות. הוא אומר, כך ימינה. מה ימינה? אבל זה גיבט אותי לקיר בכלל. מה ימינה? זה לקיר, הבאת לך דרך לא מוצא. איזה מין GPS אתה? הוא בעצמו הביא אותך לקיר, הביא אותך לדרך לא מוצא. בואו, הוא לא מתעצב כאן, הוא אומר, כך ימינה. זאת אומרת, עכשיו הגעת לפה, כך ימינה. גם הוא טועה, מסכן, מה יעשה? צריך להבין אותו גם, ה-GPS גם יכול לטעות. אבל GPS שהקדוש ברוך הוא לא טועה לעולם. לעולם לא טועה, כי זה הכל נכלל במסלולים של התיקון, עם הטעויות, עם כל מה שעשינו, הכל נכלל. זה נקרא אין יוש בעולם כלל. הכל, הכל זה מסלולים, הכל מסלולים. אז מה, נקרא פה איזו את כל הסיפור הזה? כמה כבר אדם חי פה בכלל? הנה כבר עכשיו חנוכה, עומת יהיה ט"ו בשבט, עבר חנוכה, עומת יהיה ט"ו בשבט, ואחרי זה יהיה פורים, אחרי זה יהיה פסח, שבועות, ותגמר שנה עוד פעם, תגמר שנה. וזהו, נגמר עוד שנה ועוד שנה, ושבים כאלה, שמונים, נגמר כל הסיפור. יום 80 זה כל הסיפור, מה זה שנה? או שנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה, עוד פעם, ט"ו בשבט, פורים, פסח, שבועות, אני אומר עוד שנה, עוד סיבוב, עוד סיבוב. 80, נגמר, זה הכל, יצאת לחירות, נגמר. אז מה אתה מצפה פה? שאתה אומר, לפחות יש 80 שנה, ליהנות, ליהנות, מה קורה פה? איזה ליהנות, תראה מה קורה, שם יש חמאס, פה יש חיזבאללה, שם סוריה, שם זה, למרות הכל, אף על פי כן ולמרות הכל. למרות הכל נמשיך עם הלאה. למרות הכל נמשיך הלאה. איזה עוצמות יש בזה שלנו למרות הכל. מה הוא עושה בשמיים שאומר למרות הכל נמשיך הלאה? הוא אומר, זה נותן לו כוחות. למרות הכל נמשיך הלאה. אנחנו, ספר בראשית, מדבר בעיקר על על האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב עליהם השלום. ואנחנו דיברנו בשיעורים שכשעוסקים באבות, אז זה מעורר את הזכות של האבות. כשעוסקים בפרשיות על האבות הקדושים, מעוררים את הזכות של האבות. כשעוסקים בסיפור של יוסף הצדיק, מעוררים את הזכות של יוסף הצדיק. והעניין של האבות הקדושים, כמו שראינו, משך שבועות, שבוע אחרי שבוע ראינו שכל העניין שלהם זה היה מסירות נפש לאורך כל הדרך. ומסירות נפש, מעבר למושג הגבוה, איך שאנחנו מבינים אותו באופן מעשי, מסירות נפש הכוונה שאדם מוכן להשקיע ולהשקיע ולהשקיע כל ימי חייו, אפילו אם לא יראה שום תזוזה ושום שינוי. זה נקרא מסירות נפש. שעבר אבינו מוכן להשקיע כל ימי חייו, אף על פי שהוא נמצא במצב שנראה בעיני הציבור, נראה מבוזה. כיוון שאין לו אפילו ילד, בן אפילו אין לו, עד גיל 100. זאת אומרת, עשרות שנים הוא הולך ומחזק אנשים ומעודד אותם, בואו, אצלי הכיוון, המהלך האמיתי אצלנו, דרך האמת אצלנו, ובשעה שלו בעצמו אין ילד, הוא צריך בעצמו ישועה. אז מה שאנחנו רואים, שכל העניין של האבות הקדושים, זה היה העניין של מסירות נפש, הכוונה שמוכנים להשקיע כל ימי חייהם, להשקיע את המקסימום, וייתכן שלא תראה מאומה כל ימי חייך. זה הרי לא נתפס לו שכל. כי אדם באופן טבעי רוצה לראות שינויים, רוצה לראות שהתפילות שלו מוזיזות דברים, שהמצוות שהוא עושה מעוררות רחמים, שהקרבה שמקריב משפיעה לטובה, שהדברים מצטרפים, שמגיבים מלמעלה, ואם הוא רואה ששום דבר לא זז, אז או שאין לזה אפקט לדברים שלו, או שמזלזלים בזה, או שהסיפור שלו זה כזאת קטגוריה קשה, שאין שום סיכוי, אז גם אין לי כוח, אין לי גם מוטיבציה בכלל. אצל האבות הקדושים זה לא היה נידון. מוכנים להשקיע כל ימי חייהם, אפילו לא יראו מאומה. ודאי שזה לא ניסיונות שנעשו אותנו, אין לנו כוחות לכאלה דברים. לנו אין כוחות כאלה דברים, וחזרנו על זה מכמה כיוונים והבארנו את זה, יש חשורים. אבל מאידך, מה שכן אותנו, מאיתנו רוצים, אותנו רוצים לראות איך אנחנו מתנהגים בבלבולים. כשאנחנו על כל פנים בתוך הבלבולים, מתחזקים למרות הכל, זה מתפעלים מאיתנו. זאת אומרת, המסירות נפש בדרגות שלנו הנמוכות, מתבטאת בזה שלמרות הבלבולים, אנחנו מתחזקים להמשיך הלאה. וזו היא גם מסירות נפש. ואין בכלל מה לזלזל בזה. זה מסירות נפש, כפי ערכנו זאת מסירות נפש. כשאדם, הכל אצלו מטושטש סביבו, והכל מבולבל סביבו. ולמרות הכל הוא המשיך הלאה, אז הוא ודאי שהוא הולך נגד עצמו, וודאי זאת אצלו מסירות נפש, כפשוטו. ולכן בשמיים מתפעלים מאוד מאיתנו, שאנחנו במצבים האלו ממשיכים הלאה. כי ההרגשה שמלווה את האדם כשהדברים סביבו מבולבלים, זאת בכלל לא הרגשה נעימה ללשון המעטה. לפעמים זו הרגשה קשה ביותר, הוא לא יודע לאן הוא הולך, מה יצא מזה, מה רוצים ממנו, עד מתי זה יימשך. ולמרות זאת ממשיך הלאה. זאת מסירות נפש כפשוטו. ומאיתנו את זה כן דורשים וכן מתפעלים. זאת אומרת, הבחינה של האבות שמשליחים אותה על הדרגות השפלות שלנו, זו הבחינה של בלבולים, טלטולים, ולמרות הכל ממשיך הלאה. ולהוכיח שאנחנו מבולבלים, לא צריך הרבה להוכיח, כי יש הרבה סיבות שאנחנו נהיים מבולבלים. קח לך רק מספיק את המצב הביטחוני, שמי שקצת יודע לחשבן דברים מבין שאין לנו שום כיוון. גם שיש לנו צבא מפואר וכלים מפוארים ודברים מפוארים, אבל אין שום כיוון, ותקעו אותנו באיזה דבר לא מובן בכלל. אדם שהוא ריאלי, מבין שיש פה בעיה גדולה מאוד. אם הוא מאוד מאוד ריאלי, הוא יחיה בדאגה. אז הוא משתדל פחות להיות ריאלי, כדי לא לדאוג. וכמה שהוא רוצה פחות לדאוג, הוא חייב להיות פחות ריאלי. אבל האמת שמי שהולך עם אמונה, אז עוד פעם יודע, השם יתברך מנהל את הכל. וזה המצב ביטחוני. והמצב הכלכלי, האי ודאות, לאן זה מוביל, מה ילד יום. ומעבר לזה, כל מה שנעשה מסביבנו, כל אחד במצב הפרטי שלו, במצב הכללי, והאוויר שרווי מכל מיני דברים מבולבלים, וכל האי שקט הנפשי שיש לכל אחד מאיתנו, האי שקט הנפשי, זה הולך גלים גלים, יש על ירידות, יש עליות, יש פתאום שקט, יש פתאום לחץ, פתאום לחץ, פתאום שקט. זה דברים שלא היו מקובלים ולא מוכרים בדורות קודמים. אולי יחידים סבלו מזה, ודאי לא היה נחלת רבים, ודאי לא היה מצב של אנשים גדולים שיתריעו אותם בכאלה דברים, ברמות כאלו. עד כדי כך שמשמיים דאגו שכולם יהיו מבולבלים, שגם אם אדם לא מבולבל, אם יש כאלה שלא מבולבלים, אז ישלחו להם אנשים מבולבלים ולבל אותם. זאת אומרת, בדרך כלל יהיו מבולבלים, וגם אותם יחידים שלא יהיו מבולבלים, נשלח להם כבר את המבולבלים ולבל אותם. פשוט יבוא איתם עם רצון לעצה ותושייה, ומילא הם יצטרכו להתעסק עם דברים קשים ומסובכים, שזה בעצמו מקור לבלבול גדול. כי הרי לא עסקינן פה ברובוטים, עסקינן בנפשות, בנשמות, בבתים בעם ישראל, ובנשמות, כל אחד עם הפונקציה שלו, עם המורכבות שלו, ולבוא לעזור ליהודים במצב כזה, אתה לא יכול להישאר קר לכל הסיפור, ואם קצת לוקח הלב, אז זה גם כבר משפיע עליך. אז מילא, ממילא הצליחו פה לבלבל את כולם. ולכן אצלנו, בדרגות שלנו, וזה ראינו משך כמה שיעורים, בדרגות שלנו, אם אנחנו על כל פנים, למרות כל הבלבול, ממשיכים הלאה, זוהי מסירות נפש. אז מעבר להגדרה הזאת, זה מאוד חשוב שאדם ידע להעריך את מה שהוא עושה. כי זה חלק אחד התרגילים של הבעל דבר, שאדם מזלזל במה שהוא עושה, מילא גם יש לך זמן, גם לא יהיה לו חשק לזה. זה אחד התרגילים הגדולים, שעל זה בערנו כבר שיעור שעבר, אבל הדבר הוא לא, הוא במקום להילחם בכל החזיתות, במקום להכניע אותך, בלבל אותך בתפילה, ובלימוד תורה, ובשמירת עיניים, ובלשון הרע, ובכל מיני, וברכת המזון, ובאמירת קדיש, ובוויתורים, ובצדקות, ובחסדים, במקום לבלבל אותך בכל המרחב הזה, במקום לעבוד על כל החזיתות, הוא פוגע במקום אחד והורס את הכל, פוגע במורל שלך והורס את הכל. הוא פוגע במורל והכל נפל. הכל כבר נפל, הכל כבר ירד, כל הקומה נפלה. הכל כבר נראה כבר מבולבל, הכל כבר נעשה כבר בלי חשק, הכל כבר, על כל דבר כבר יש לך הרבה הרבה עבודה קשה. וזו אחת השיטות שלו. ממילא, העבודה שלנו זה כל לאורך כל הדרך, לנטרל ולטרפד את הפגיעות שלו במורל. כל מיני דרכים ואופנים לחפש איך לא לתת לו לפגוע במורל. בפרשיות האחרונות עסקנו בעניין של יוסף הצדיק, וכאן גם כן כמה שיעורים ראינו גזולתו ותפארתו של יוסף הצדיק בכל המצבים, וגם כן ראינו איך הבעל דבר יכול לצייר למי שרוצה לצייר לעצמו דברים מוזרים. פאר המשפחות של עם ישראל בכל הדורות, משפחת יעקב אבינו עם השבטים, ומי שלא קורא את חז"ל, דברי חז"ל הקדושים, ולא יודע מה שרש"י כותב, ולא יודע מה שהמפרשים אומרים, ולא יודע מה שקיבלנו מדברי חז"ל הקדושים, הדברים מצטיירים, דברים מאוד קשים. משפחה חס שלום נראית מוזרה. אם הוא לא יודע מה שכתוב בחז"ל, שעסקינן בקדושי עליון, כל השבטים שבטי עיקר, קדושי עליון, זה נראה כמו משפחה מוזרה ששונאים איזה אח, הוא מציא דיבתם רעה, הם שונאים אותו, הם זורקים אותו לבור, הם מוכרים אותו, הוא נזרק, הוא מגיע לאיזשהו מקום, והכל נראה מאוד 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 נראה לא טוב. רק מי שלומד את דברי חז"ל הקדושים ויודע שזה הכל גזירת שמיים, גזירת בין הבתרים, גר איזה ערכה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. זאת אומרת, זה כבר נגזר משמיים כל הסיפור הזה, ולכן בלבלו אותם, כמו שראינו בכמה שיעורים, את עומק הבלבול, איך כל הסיפור התחיל מלאה ורחל וההחלפות וכל הסיפור הזה, עד הפרטי פרטים, אבל איך שזה נראה, ונראה מאוד מאוד מוזר. איך זה יכול להיות? וזה צד אחד של התמונה. והצד של יוסף הצדיק, זה גם פלא גדול. יוסף הצדיק, איך שהוא היה נראה ומחול היה להרגיש, במקום שהוא היה, מה יכול היה לחשוב? למה עשו לי את כל זה? מה עשיתי סך הכל? בסדר, אולי טעיתי פה ושם, אבל עד כדי כך לשנוא אותי, עד כדי כך לגרום לי. למה? מה עשיתי להם? עד כדי כך. ולבסוף, הוא נדחה שם ונזרק שם במצרים הטמאה, לא חודש ולא חודשיים, לא שלושה חודשים. אחרי כמה חודשים כבר אדם מתייאש בכזה מקום טמא. מתייאש, בפרט שהוא לבד ובודד. בתחילה הוא חשב, זה יהיה זמני ואני אצא מזה. פתאום חולפת כבר חצי שנה ושנה, והדברים רק מסתבכים יותר. ובסוף אחרי שנה גם נזרק לבית האסורים, והדברים רק הולכים ומסתבכים, ומי יצא, מתי יצא בכלל בית האסורים, ולמה עשו לי את זה? ואיזה זכות, אחים שלי, טוב להם, לומדים תורה, בקדושה, בראש שקט, ואני צריך לסבול כאלה דברים קשים. למה? מה עשיתי כל כך? מה עשיתי? בסדר, אז אבא קירב אותי באופן מיוחד, ורמז לי לאורך כל הדרך, תדע לך, מחכה לך משימה קשה, מחכה לך פונקציה מאוד מאוד מורכבת ומסובכת, ולכן אני מכין אותך, יותר מהאחים. כן? יעקב אינו ידע את זה, ורמז לו את זה, מפורשות. אבל עם כל זאת, כשאדם במצוקה, מיד הכל צף ועולה. בסדר, הכל טוב יפה, קירבת אותי, הערת לי פנים, רמזת לי, אבל עכשיו למה אני צריך לעבור כאלה דברים? מה יש? למה הם צריכים ללמוד תורה במתיקות נפלאה? ואני שזכיתי לקלות מתיקות אצל אבא, אצל יעקב אינו צריך כעת להגיע למקום כזה תמה. מה אני מחפש פה בכלל? מה, למה הגזרה חוכמתו התברך? למה דברים כאלה? למה? למה אליהם יש להם זכות ללמוד ואני ככה צריך להם בולבל? אבל יוסף הצדיק לא שאל את השאלות האלו, כי אם היה שואל כאלו שאלות, לא היה יוסף הצדיק. לא היה יוסף הצדיק. ואנחנו שכן שואלים, כדי להבין לדרגות שלנו השפלות, לתת תשובה ומענה ליצרה שמתקיף אותנו, אנחנו שואלים ומקבלים תשובות. גזרה חוכמתו התברך כי אתה צריך, יוסף הצדיק, להיות ספירת יסוד של כלל ישראל. ולכן אתה צריך לעמוד, לעבור כאלה טלטולים ובלבולים כאלו שנים רבות. מגיל 8-17 ועד גיל 30. ולבסוף הסיפור עם האחים, כל מה שהיה צריך לטרטר אותם, עד שהוא נכנס בסכנה כזו גדולה. ואת עומק הדברים אשר ראינו, שבעצם כל הסיפור הזה היה בעצם, שיעקב אבינו בעצם חשב שיהיו פה שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ולכן הוא קיווה מאוד שיהיה גם משיח בן יוסף, בזמן שהאחים ויתרו כבר מזמן על משיח בן יוסף, אמרו שהכל יהיה משיח בן דוד, לכן, מכיוון שהם ראו שהוא בעצם רודף אותם, הוא רוצה להעביר אותם מן העולם, באופן נצחי, כמו שלא נשאר, כמו שהיה יעקב ועשיו, אז נשאר רק יעקב, כמו שהיה יצחק וישמעאל ונשאר רק יצחק, אז גם אותם הוא רוצה להזיז הצידה והוא יישאר נצחי והם יזוזו לגמרי. יש לנו דין של רודף ולכן בדין רודף הם גם רדפו אותו. ועשו לו מה שעשו. וזה הכל כך גזר חמותו התברך וכך היה הסיבוב משמיים. על כל פנים יעקב אבינו, משווה מפרשים, הוא ציפה שיהיה פה משיח בן יוסף והוא לא ויתר ומעין להתנחם. גם אחרי שהראו לו וסיפרו לו, הנה תרוף תורף יוסף, והנה הקוטונית עם אדם, הוא מעין להתנחם כי הוא מצפה עדיין למשיח בן יוסף. אז אם זה לא יהיה יוסף, זה יהיה בנימין. והם, המהלך שלהם, שיהיה משיח בן דוד. משיח בן דוד זה מיהודה, זה מלאה ולא מרחל. ולאורך כל הדרך, הם מנסים לשכנע אותו. גם שהם רואים שהוא מעין להתנחם, אבל בכל אופן, אז הם ראו, זה לא הועיל מה שהם עשו, הם ציפו שהוא ישתכנע וזה לא מועיל. הוא לא משתכנע, הוא מפסיק, הוא לא מתנחם, יעקב אבינו, זאת אומרת, עדיין מצפה לזה. רק אחרי שבנימין נעלם לו, אז הוא הבין שבעצם, כשאין לו כבר, משיח בן יוסף לא יהיה פה, ואז הוא משתכנע שיהיה רק משיח בן דוד. ולבסוף, בסוף, הוא רואה שבעצם יש יוסף, ואז הוא יורד למצרים, והנה יש גם משיח בן יוסף. אבל הפרשה שלנו קורה עוד פעם דבר מעניין, שבעצם האחים אחרי פטירת יעקב אבינו, האחים בעצמם, הם באים בדאגה ליוסף. כיוון שהם בתחילה שחיפשו את יוסף, הרי הם חשבו שהוא בכלל יהיה במקום תמה. היה במצרים, בחור הגיע למצרים, בגיל שלו, בוודאי נפל לגמרי. הם לא תיארו לו שהם נמצאים כזה מקום. הם גם הביאו כסף איתם, לבדות אותו, במקומות הכי קשים שיש. כן? והם היו בטוחים שאין פה, אין משיח בן יוסף, רק משיח בן דוד. על כל פנים, בכל הסיפור הזה, הם... היה להם את ההקשנות הזאת, שרק משיח בן דוד, בן משיח בן יוסף. עכשיו שהם הגיעו למצרים, הם רואים שיוסף הצדיק באמת הגיע לכאלה רמות נפלאות, אחרי שהם חשבו שיהיה בשפע למדרגה, והם ראו שבעצם מושל מצרים, לבוש בגדי מצרים, אמרו, ייתכן שבאמת הוא רוצה למשול ולהחיק אותם עדיין. לכן, כשנכנסו לחדר לבד, אז יש דעה בחזל שהם רצו להרוג אותו. מלאך בא ופיזר אותם. שהם נכנסו לחדר לבד, הם רצו להרוג אותו. כיוון שמלאך פיזר אותם, אז כך הוא ניצל. ועל זה אמרו חזל שהוא טעה יוסף שנכנס לבד לחדר. הוא לא רצה לבייש אותם, אבל הוא הסתכן מאוד מאוד. הוא לא רצה לבזות אותם, והוא הסתכן מאוד מאוד. למה הם רצו לפגוע בו? כי הם ראו שעדיין הוא נמצא עדיין, יושב לו, הוא התגלה פתאום שזה יוסף. אז אתה יוסף, מצד נפעלו, מצד שני, אמרו, אז אתה עדיין ברור מהמחשבות שלך, אתה נראה כמו מצרי. אז באמת הכוונה שלך, אתה רוצה להדוף אותנו, אתה רוצה להרחיק אותנו לגמרי. עד שהוא הראה להם שהוא בעצם מעול, הוא שומר הברית, מדבר לשון הקודש, לא נתקלקל מצרים, ולא רוצה להסתרר עליהם בכלל. אז הם באמת השתכנעו, אז יש פה בעצם גם משיח בן יוסף, וגם יש, הוא מסכים שיש גם משיח בן דוד, והם השתכנעו שבאמת יוסף, באמת יש לו מעלה מעל כולם, ולא לחינם אהב אותו אבא שלו, יעקב אבינו, ונתן לו כתונת פסים, ובעצם, כשיעקב אבינו, בפרשת הזאת, הפרשה הנוכחית, פרשת ויחי, לפני הפטירה, יעקב אבינו מברך את השבטים, ואז הם נוכחים לדעת שיעקב אבינו, שכל כך ציפה למשיח בן יוסף, הוא שם את הדגש דווקא על משיח בן דוד. כל הדגש שלו בברכות של שבט יהודה, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק עם בן רגליו. עד כי יבוא שילו ולא יקעת עמים. זו הברכה לשבט יהודה. זאת אומרת, לא יסור שבט מיהודה, המלכות לא תסור מיהודה, הוא מחוקק עם בן רגליו. כן, הכל המשפט יצא דרכו, בשבט יהודה. כל המלכות היא כל המלכות משיח די מיהודה, עד כי יבוא שילו, עד שיבוא משיח, ולא יקעת עמים, כולם יקנו לפניו. זאת אומרת, בעצם יעקב אבינו הברכות מגדל את, שבט, את העניין של משיח בן דוד. אז אם כך בעצם מתברר שהוא, וזה מלאה, אז זאת אומרת, משיח וזה מיהודה וזה מלאה, אז זאת אומרת, הוא השתכנע לכאורה יעקב אבינו, שבעצם הכל כלול בי משיח בן דוד וזהו. אז אם כך, בוא נראה מה עם יוסף. אז הם חששו מאוד שיוסף ירחיק אותם. עוד פעם, אולי ירצה להרחיק אותם. לכן מיד הם באו ליוסף, והם חששו, והם ביקשו ממנו, אנחנו, והיראו אחרי יוסף כי מת אביהם, והם אמרו לו, לו יסתמנו יוסף, וישב ישיל לנו את הכל הרעה שגמלנו אותו. ויצבו ליוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. כה תאמרו ליוסף, ענה שנה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, ואתה שנה לפשע עבדי האלוהי אביך, ויבכי יוסף ודברו אליו. ויוסף הצדיק בוכה, הוא בוכה כי הוא לא התכוון לזה בכלל. הוא לא התכוון, כן, הוא התכוון, יש משיח בן דוד, יש משיח בן יוסף, צריכים את שניהם. לא התכוונתי לזה מכתחילה, ואז יש לכם טעות לאורך כל הדרך. עד רבה, ואתם חשבתם עליי רעה, אולי אתם תכננתם דברים לא טובים בתחילה, אבל אני לא מקפיד עליכם. אבל אלוהים חשבה לטובה. למה נסוק היום הזה לחיות אמריו? לקדוש ברוך הוא יש תוכנית ארוכה. הוריד אותי למצרים עם תוכנית ארוכת טווח. להחיות עם רב. ואז הוא מגלה להם בעצם את כל המהלך שלו, כי בסך הכל ראינו כבר שיעור שעבר כמה יוסף הצדיק טרח בצורה שיטתית לאורך כל הדרך, מאז שהאחים גילו אותו, הוא טרח מאוד מאוד להסיר מהם כל טיפת אשמה. הוא ידע שהם מאוד מאוד בצער, וטרח מאוד מאוד להסיר מהם כל טיפת אשמה. לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, הוא מדיע להם, אתם לא, זה משמיים, סובו את כל זה, כמו שאומר רבנו דון יצחק אברבנאל, שאומנם האדם בעל בחירה, אבל מעשים גדולים, בסדר גודל כזה, לא נעשים בבחירה של האדם. זה נקרא במרום הדברים האלו. לב מלכים ושרים ביד השם, פלגי מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. אז אמר להם יוסף, הוא אמר להם, דבר כזה חשוב, ודבר כזה מכריע, העניין של כל הסיפור של יעקב אבינו והבנים, וכל הסיפור הזה, להציל את יעקב אבינו והבנים מהרעב, והסיבוב של יגלה למצרים, זה לא דברים שנוגעים לבחירה של זה או אחר, אלא זה בעצם דברים שנוגעים להנהגה הכללית, המדויקת, שבעצם זה בכלל לא בשליטה שלכם בכלל. לב מלכים ושרים מיד השם. ובוודאי מהשמיים סובבו את זה. אין לכם מתעצב על כל זה. לא אתם שלחתם אותי הנה כאלוקים. ועל זה, זו הדרך בדיוק, פרש הגאון רבי עזרא, זכר צדיק לברכה, לפי היערות דבש, שמביא ירמיה לייבשיץ עליו השלום, שדוד המלך, זה הסכמנו שיעור שעבר, שדוד המלך כונן על אבשלום, הוא אמר 7 פעמים, אבשלום בני אבשלום, 7 פעמים הוא אמר, אז אומרים חז"ל, מסכת סוטה, שבכל פעם שהוא הזכיר בני, הוא העלה אותו מגיהנום, עוד מדור ועוד מדור, 7 פעמים הזכיר בני, העלה אותו משבעה מדורי גיהנום. אז הוא שואל שם, שואל הצדיק, הגאון הקדוש, רבי יונתן לייבשיץ, ביאורו דבש, וכי זה קדיש? מה הוא מעלה, איך הוא מעלה אותו? מה זה קדיש? מה זה מציל אותו מדינה של גיהנום? איך מציל אותו מדינה של גיהנום? איזה מין קדיש זה? אלא שכוונת, דוד המלך, כך הוא מבאר, הייתה אל המת סנגוריה לבן שלו. אומר, זה לא טבעי שבן יקום על אביו למרוד בו. זה לא מצוי. בן לא קם למרוד על אבא שלו. ואם זה דבר, אם זה נעשה, זה ודאי מראה על השגחה מדויקת מן השמיים. כל דבר כזה לא טבעי, זה ודאי לא בא ממנו. דבר כזה לא טבעי, זה גזרה מן השמיים, ממה שפרט מה שנאמר אצל, אצל דוד המלך, שנאמר לו פורש, הנני מקים עליך רעם מביתך. זאת אומרת, אז בעצם זה כבר הייתה גזרה מלמעלה. אז אומר אותו דבר על אותו משקל, אומר הגאון רבי עזרא עטייה עליו שלום, שאמר יוסף, אני יוסף אחיכם, אני יוסף אחיכם. מה, שינה אתה מזכיר אחיכם? מה עכשיו אתה מזכיר? איזה מין, רואים פה שאנחנו אחים? איזה אחווה יש פה? איזה סימן של אחווה יש פה, שאתה אומר, אני יוסף אחיכם. אלו, רצה להגיד להם, אני רוצה להגיד לכם, שתדעו לכם, זה לא מתאים לאחים ככה להתנהג. זה לא טבעי שאחים ככה יתנהגו, בצורה כזאת יתחזרו לאח שלהם. ומכאן סימן, זה לא אתם בכלל. זה הייתה גזרה מן השמיים. זה לא אתם בכלל, זה הייתה גזרה מן השמיים. וככה הוא ניסה לשכנע אותם בעוד כיוון. ועוד כיוון אמר להם. עוד כיוון, כמו שגם כן ראינו את הנקודה, שאמר, וישלחן אלוקים לפניכם. וישלחן אלוקים לפניכם. הוא מסביר, הגאון הצדיק, החידה, כן? מה בעצם הוא התכוון? אומר החידה עליו השלום, מה הוא התכוון? וישלחן אלוקים לפניכם. אני הלכתי לחפש אחריכם בהוראת אבא, יעקב אבינו. הלכתי לחפש, הלכתי לחפש, ככה אבא ציווה אותי. ולא מצאתי, הייתי טועה בשדה, לא מצאתי אתכם. מי התגלה? להגיד, מלאך. כן? אז המלאך הזה גבריאל שמעצה אותי טועה בשדה, הוא כיוון אותי. אבל אם המלאך לא היה מוצא אותי ולא היה מכוון אותי, לאן הייתי מגיע? חוזר אבא לבית. חוזר לאבא, אומר, לא מצאתי אתכם. המלאך שסייע לי להגיע אליכם כדי שתתבצע המחירה. וזאת אומרת, לא אתם בכלל אשמים בכל הסיפור. זה היה פה בעצם הוראה משמיים. וישלחני אלוקים לפניכם. זה בעצם היה פה מלאכים שהם מעורבים פה. וישלחני אלוקים לפניכם. הכל סובבו מן השמיים, כל המחירה. אין לכם מה להתעצב. ואם עוד יש לכם עוד איזשהו פינה, עוד עדיין איזשהו צד מסוים, אז אומר לו עוד דבר. וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ. מה זה שארית בארץ? אומר על שיח הקדוש. מה זה שארית בארץ? תומת מצרים הייתה קשה ביותר. אם בני ישראל יורדים למצרים באופן הרגיל, הם היו יכולים ליפול שם, לטומאה כבדה, כי האוויר היה רווי בטומאות קשות ביותר, על כל צעד שם, על כל פינה הם נופלים שם לטומאות קשות. רק מה, הקדוש ברוך הוא סובב, שיוסף הצדיק ירד ראשון, כך מסביר על השיח הקדוש, ירד ראשון ויקבל את כל הפגזים וכל הארטילריה הזאת, יפציצו את יוסף הצדיק, וככה תיכנע הסתרא אחרא, ואז הוא ימול אותם, ועל ידי זה בעצם הוא הכניע את הסתרא אחרא הזאת, הוא הכניע אותה. ההכנעה הזאת זה בשביל וישלחני אלוקים לפניכם, תוכלו לעמוד בניסיון, לשום לכם שארית בארץ, שלא תידרדרו ל-50 שערי טומאה, וכל זאת להחיות לכם לפתלה גדולה, שיהיה קריאת ים סוף, תעמוד לי גם הזכות שיוסף נס מאש פוטיפר, ובעבור זה, זה הזכות שעמדה בקריאת ים סוף. אז הוא בעצם אומר להם, רבותיי, וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ, זה הכל תוכנית אלוקית מפורטת, זה לא אתם בכלל, בכלל לא אתם, הוא תורח בצורה שיטתית, להשים הם כל טיפת אשמה, זה לא אתם בכלל. אחרי הכל, היוסף הצדיק, אם הוא היה רוצה באמת להתחשבן, הרי סך הכל הוא סבל מאוד מאוד במצרים. סך הכל הוא עבר שם דברים מאוד מאוד קשים, כן? אז הוא היה יכול היה לשאול, הנה, אולי הגיע הזמן קצת להזכיר להם. אז גם על זה ראינו. שאמר להם, אני יוסף אשר מכרתם אותי מצרימה. אבל ישנם עוד שאלות לפני כן, ששאלנו, שמאוד מעניין על סוג העבודה של יוסף הצדיק, לאורך כל הדרך. זה מאוד מעניין. הרי פרעה שנפגש עם יוסף הצדיק, פרעה נכנע מאוד, באופן מאוד מוזר. פרעה הרי אמר, לי יורי ואני עשיתיני. הרי פרעה עשה מעצמו אלילים. הרי עשה מעצמו אליל. כי הוא אפילו היה מפנה את עצמו רק לפנות בוקר, הלך עם פיג'מה, כדי שלא יחשבו שהוא אחד כזה שהוא בשר ודם, אלא הוא אליל שלא, לא, אין לו צרכים בכלל. אז הוא עשה את זה בסתר, בלילה, יצא עם פיג'מה בלילה, שלא ידעו ממנו, כן? כן, יש אפילו שיר על זה, פרו, כן, בבוקר עם פיג'מה, טלנלנלם, כן? כן, על כל פנים, וכל זה עשה מעצמו אלילות, ופתאום שמגיע יוסף הצדיק, הוא מכנע לגמרי, מתבטל, ואומר פרו לכל מצרים, לכו אל יוסף, אשר מה לכם תעשו, כן? כל החרטומים, כל המחשפים שהיו שם, שהם היו הבחירי המחשפים של כל מצרים, ופתאום פרעה לפניהם נכנע, לפני יוסף, למולם. אתה לא מתבייש? אתה טרחת במשך שנים לעשות מעצמך אלילות, מגיע יוסף, הוא נכנע לגמרי, זאת שאלה עצומה. מה התירוץ על זה? איך זה אפשר להבין כזה דבר? להכנע עצמו לגמרי? אלה, זה בחינם שלנו, אבל לגמרי, רק לכו אל יוסף, וכל שמה לכם יוסף תעשו, ורק יוסף, רק הכיסא יגדל ממקה, ובכזאת הכנעה לפני יוסף הצדיק, כאשר כל החרטומים וכל המחשבים עומדים פה. אלא התירוץ מתרץ, הרב דוד חנניה פינטו שליטה, אומר שבעצם כל הסוד פה זה הקדושה של יוסף. יוסף הצדיק הייתה לו קדושה נוראית. את הקדושה הנוראית שלו הוא טרח והסתיר מאוד מאוד מהאחים. יוסף הצדיק, כשהאחים ירדו למצרים, וכל המצב הזה שהוא תהיטע בהם עם הכסף במתחותיהם והגביע, הם יכלו לזהות אותו אם היו רואים את הצורה שלו ואת האור שהיה עליו. הוא הצליח להסתיר את זה, הצליח להסתיר את הפנים, הסתיר את הכל. ומאידך שפרעו, כשהוא בא לפני פרעו, אז פרעו ראה את הקדושה העצומה שלו, שהוא הקרין ברמות כאלה נוראיות, מיד הסיטרא אחא של פרעו ברחה. ברחה. כשהקליפה הזאת ברחה, פרעו נשאר זבוב. הוא נשאר כלום. זבוב שעבר היסוס, כך הוא נשאר. מוכנע לחלוטין, והוא לא צריך גם להסביר את זה, כי כל הכוח שלו הלך. מהעוצמת הקדושה של יוסף, הכל ברח לו, הכל נעלם. היה סיפור כזה בזמן רבי חיים ויטל עליו השלום, שהיה בזמנו איזה ישמעאלי, שהיה יודע הכל, הכל פשוט יודע, הכל. יכול להגיד לכל אחד כל מה שהיה איתו, כל מה שנעשה איתו וכל מה שהולך להיות איתו, כן? אם הוא לא יתפלל. אם הוא לא ילמד תורה וקיים מצוות, הוא יספר כל מה שיהיה איתו, כן? זאת אומרת, אותו ישמעאלי הזה ידע הכל על כל אחד. מי שמגיע אליו יכול להגיד לו הכל, כל מה שנעשה איתו, כל מה שהיה איתו, כל מה שנעשה איתו, כל מה שנעשה איתו בהווה, וכל מה שיהיה איתו אם הוא לא יתפלל וקיים מצוות. כן, כל מה שאמור להיות איתו, אם הוא לא יקיים מצוות וילמד תורה, ויעשה חסדים, וילמד, ויגיד תיקון הכללי, ויגיע למקווה, ויתבודד, וכל הדברים היפים האלה, אם הוא לא יעשה, הוא יגיד לו כל מה שיהיה איתו. אבל אם יעשה את זה, הוא לא יכול להגיד, כן? כי זה הכל משתנה כל רגע. אבל אם הוא לא יעשה את הדברים האלו, הוא יגיד לו בדיוק מה יהיה איתו. והישמעאלי הזה, זה היה פלא גדול. הכל ידע, הכל. אז סיפרו את זה לרבי חיים ויטל, עליו השלום. אמר שהוא חייב להכיר את התופעה הזאת, לראות אותה מקרוב. הרבי חיים ויטל בא אליו, איך שהוא הגיע אליו, הוא התחיל לשאול אותו, מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה? הוא אומר, לא יודע כלום. הוא אומר, למה אתה לא יודע כלום? כולם סיפור שאתה יודע הכל על כולם. הוא אומר, נכון, יודע הכל, אבל עכשיו, כשאתה הגעת, נעלם לי כל זה, למה נעלם? הוא אומר, ברגע שהגעת, נעלם לי כל הכוח, למה? הוא אומר, הוא גילה לו שהיה לו שין דלת, שנמצא איתו, מגלה לו הכל. ברגע שרבי חיים ויטל הגיע עם הקדושה הנוראית שלו, השין דלת ברח. הוא אומר, נשאר, אני לא יכול להגיד לך כלום, אין לי כלום פה. אין לי, מקום אינפורמציה נעלם לי, כבר אין לי חיבור. לא יכול להגיד לך כלום. זאת אומרת, זה בעצם הסוד, יוסף הצדיק שהגיע, הקדושה שלו הבריח את כל הסתרא אחא. אז מיד פרעה נכנס, זהו, זה נגמר הסיפור. אבל את יוסף הצדיק מצאנו הרבה יותר מזה. מצאנו מציאות חן לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך אנחנו רואים שמלווה אותו חן מיוחד. החן הזה מעורר תמיה, מאיפה זה מגיע החן הזה? ליוסף הצדיק ישנו חן מיוחד לאורך כל הדרך. בבית של פוטיפר, אז נאמר, וימצא יוסף חן בעיניו, והשית אותו והפקידו על כל ביתו. אחרי כן בית האסורים, בית האסורים גם כן אנחנו מוצאים. ויהיה השם את יוסף, ויתן חינו בן עשר בית הסוהר. עוד הפעם, אותו מציאות חן, ממשיך הלאה, אצל פרעה, ועשר פרעה טבעתו, ויתן אותה על יד יוסף. ובסוף יוסף מפרנס את כל בני, את כל בית אביו, כל עוד יוסף חי, לא יצר לכל בית ישראל. חן מיוחד מלווה אותו. מה זה החן הזה? מה זה החן הזה שהולך איתו לכל מקום, במקומות הקשים והטמאים האלו? מה זה המציאות חן המיוחדת? תבינו רבותיי, זה אנשים שנמצאים בתוך תומעות כבדות ונכנעים, ומירים לו פנים. מה זה החן המיוחד הזה? אלא זה התירוץ. כל זה מהכוח הקדושה שלו. כל הקדושה של האדם נותנת לו חן מיוחד. הכוח של הקדושה, כשהוא חזק, נותן, שמלווה את האדם כוח קדושה חזק, מלווה אותו גם חן מיוחד. וזה, מאיפה זה הגיע? זה לא הגיע מזה שאדם שותה תה ואוכל ביסלי. זה מגיע מזה שאדם עובר ניסיונות קשים ביותר לאורך כל הדרך, ומתחזק למרות הכל, למרות הכל. הרי זה מה שקרה כשהוא אמר לאחים, אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרימה. וזה בארנו את העניין הזה, בשם השפת אמת. אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרימה. מה זה יוסף מחרתם אותי מצרימה? שמה אתה מזכיר את זה? אתם חשבתם שהפסדתם לאבא הפסדתם לי שאני נמצא בקבודת קדושה גדולה, ואם הייתי אצל אבא הייתי הרבה יותר בדרגות גבוהות. זה היה הצער שלכם, לא יש לכם טעות. אני אוסף שם חרטי מצרימה. כל מה שזכיתי זה בגלל שהייתי מצרים. במקומות מאים ועמדתי יום יום בניסיונות. ויום יום בבלבולים. ולכן הגעתי למה שהגעתי. וזה בגלל, מכיוון שהוא הלך לאורך כל הדרך עם המהלך הזה, למרות הכל. לאורך כל הדרך הולך עם מהלך למרות הכל. למרות הכל. משם קראת המציאות חן הזאת. מה זה למרות הכל? אספר לכם מה זה למרות הכל. שבוע התקשר לנו יהודי, שמי שנמצא בשיעור הזה תקופה ארוכה, היה פה יהודי נחמד מאוד, שהיה מסתובב בחוץ, שהגיע מבית דתי, עבר לבלבולים ונדחה. לא ללחף שלום לעבירות, אבל ירד מהפסים. והגיע, מתגלגל לאזור שלנו, הצענו לו, בוא תיכנס לשיעור, בוא תשמע. לא, לא מעניין. מה הפירוש שלו? מכיר את הכל. כך תשמע את הדיסק, מכיר את כל הדיסקים. של מי? של כל הרבנים. שמעתי את הכל, מכיר את הכל, שמעתי את הרב הזה, שמעתי את הרב הזה, מכיר את הכל. אמרתי, לא טוב, בסדר. כנס כמה דקות, עזוב, לא צריך. שיעור הבא עוד פעם, פגשנו אותו עוד פעם בחוץ, מסתובב. אולי תיכנס קצת. זה היה לפני השיעור. טוב, עשה טובה, נכנס כמה דקות. אחרי זה, שאלתי אחרי השיעור, מה אתה אומר? נחמד, נחמד. אממי, נחמד מאוד. בסדר. אחרי זה, פעם אחרי זה, הוא כבר הגיע מעצמו, ונכנס לשיעור, ישב. אחרי השיעור, פנינו אליו, אולי תקנה דיסקים? אז הוא השתפק, נו דיסקים. הוא ראה שהם מקבלים גם ברכות, אז הוא משתלם. בסדר. קנה 100 דיסקים, הוא ביקש ברכה שלא יחלל שבת. כי מה הבעיה? שהוא מעשן סיגרות בשבת. לתומנו ברכנו אותו שלא יחלל שבת. וכולם אמנו פה אמן, כמובן, כן? יש 100 דיסקים, יש ברכות ויש אמנים, הכל עובד ביחד. והוא הלך לתומו הביתה, ולתומו הגיע גם שבוע אחרי כן. ולתומו גם סיפר. מה הוא סיפר? הוא אומר, יש לי מה לספר. מה אתה רוצה לספר? מתברר שלסוף השיעור, שאמרתי לו, בוא תקנה דיסקים, הוא אומר, אני לא קונה דיסקים. מה קרה? תקנה דיסקים, אתה נקבל ברכה. הוא אומר, מזה אני מפחד. מה הבעיה? מתברר ששבת קודמת שהוא קיבל ברכה, פינו אותו לבית החולים עם התקף לב. הוא לא יכול להשן כל השבת. הוא קיבל התקף לב ופינו אותו לבית החולים. אנחנו לא התכוונו לכזה דבר, השם מרחם, כן? זאת לא הייתה כמעט הברכות, אבל מי מן אנחנו מנהלים את העולם? ואנחנו נראה שלא ישן סיגריות ושישמור את השבת. הוא שמר את זה מסכן בית חולים, לא יכול היה להישן. הוא אומר, עוד פעם, לא לוקח עוד פעם מהדיסקים, שלא יהיה לך טעויות. אמרת לו, אנחנו מברך שישמור שבת בלי התקפי לב. רבותיי, זאת לא נגמר הסיפור. הוא קנה מהדיסקים. וקיבל עוד ברכות, והגיע לעוד שיעורים, וקיבל עוד ברכות. והגיע עוד שיעורים ושמע עוד דיסקים. ואחרי זה התחבר לדיסקים, ואחרי זה הוא שמע אותם יום ולילה את הדיסקים, הוא ישן איתם וקם איתם. ואחרי זה הוא חזר לעצמו לגמרי, לשבת ולתפילין ולכל. ואחרי כן הוא עזב את האזור והלך לדרום, ואחרי פרק זמן מסוים הוא מספר לי שהוא עומד להתחתן, דרך בטלפון מספר לי שהוא עומד להתחתן, ואחרי כן מזמין אותנו לחתונה בירושלים. השתבח שמו, נסענו לחתונה. השתבח שמו, כן, הוא כבר לא יצא, הוא לא בחור בן 20, קצת יותר מ-30. בסדר, זה לא אדם מבוגר, אבל גם לא בן 18, כן? וברוך השם זכה להקים בית, ואחרי כן הוא גם עבר פרק זמן, הוא מתקשר גם להגיד שיש לו בן, ברוך השם שעה טובה. והוא רוצה לבוא לספר פה את כל הסיפור, ואז הוא אומר, תדע לך, אני רוצה להגיד לך, מה שהחזיק אותי במצבים הכי הכי קשים, זה מה שאתה צועק למרות הכל. ואני אומר, אני רוצה לבוא פה לשיעור ולספר שמה שמחזיק אותי בכל המצבים זה מה שאתה צועק בשיעורים, למרות הכל! אף על פי כן ולמרות הכל. למרות הכל נמשיך עם הלאה. למרות הכל נמשיך הלאה. איזה עוצמות יש בזה שלנו למרות הכל. מה הוא עושה בשמיים שאומר, למרות הכל נמשיך הלאה? הוא אומר, זה נותן לו כוחות. נותן לו כוחות. הוא רוצה שגם הבן שלו הקטן, שלא בזמן לברית מילה, שישמע למרות הכל גם כן. זה מזכיר לי סיפור על בעל תשובה אחד שנולד לו תינוק. הוא הלך לבקר אותו בבית חולים. לבקר את אשתה יולדת, אשתו, ואת התרח הנימול, תרח שעדיין לא נימול. כן. אז אמרו לו שיעלה לחדר תינוקות. טוב, אחרי שביקר את אשתו, אחרי הלידה, כן. לעודד אותה, לשמח אותה, שהוא הגיע. עברה בכל אופן את התהליך, כן. אחרי כן הוא הראה לך לראות בחדר תינוקות את התינוק, אז אחרי הוא נכנס לי לחדר, אמרו לו, זה התינוק שלך. בסדר, הוא מסתכל, מה אני אעשה עכשיו? מה, הוא מסתכל, מה, בסדר, מה יעשה? אז חשב, תגיד מה, יגיד משהו. מה יכול להגיד לו? אמר לו, תתחזק, אחי, תתחזק. אם כבר הגעת לפה, תתחזק לפחות. אם שלחו אותך לפה, לפחות תתחזק. אז היהודי הזה, שנעלם ספרים את הסיפור, שהוא, כן, הוא, ברוך השם, רוצה לבוא לספר את הסיפור, אמר, כל מה שמחזיק אותו במצבים הכי קשים, זה למרות הכל. מה זה למרות הכל? למרות הכל להמשיך הלאה. למרות שהכל נראה כמו שנראה, למרות שציפיתי משהו אחר, למרות שהיו תוכניות אחרות, למרות שזה לא, לא מתאים שלמה שיצא ככה לראות, למרות שאני רואה פה סביבי כל מיני דברים מוזרים, אבל כבר המהר"ל הקדים ואמר, איך שאתה רואה דברים מוזרים, נראה לך זה סימן של השגחה פרטית מדויקת. כי מה זה נקרא דברים מוזרים? פתאום מקבל איזה יריעה מכיוון הזה, יריעה מכיוון ההוא, יריעה מכיוון הזה, אין שום, אין סדר בעיריות. אם אתה רואה איזה כיוון של מקום שיורים מקום אחד, אתה מבין, פה האויב נמצא באזור ההוא, אבל אתה רואה כל מיני כיוונים, מגיע לך מכל הקוסמוס, מכל מיני יריות, מכל מיני דברים מוזרים, עם הבאמים, עם חייזרים, הכל דברים מוזרים, אתה לא יודע איפה זה הולך להגיע כל הדברים האלו. כן, חייזרים כאלה וכל מיני דברים מוזרים, אתה אומר, שמה, פה אין פה חלה שגחה, פה הכל בלגן, הכל פה אנדרלמוסיה, ואין לי מי לדבר, ואין מהווה, וזהו זה, ועזוב אותי ותן לחיות, וגמרנו, נגמר הסיפור, הגלובוס זה גם כן מבולבל. אבל מה? כשאתה יודע שדווקא דברים מוזרים, זה אומר המהר"ל, זה סימן מובהק. שהכל זה השגחה פרטית מדויקת, זאת אומרת, כל הדברים המוזרים מקורם באותו מקום בדיוק, בשם יתברך. אז מה הרווחת מזה? הרווחת שיש כתובת. יש כתובת לפניות. כי אם זה סתם אוסף של דברים מוזרים שמגיעים מהמרחב, אז עם מי אני אדבר? עם ההוא, עם ההוא, עם זה, תרגע. אבל הוא יורה משם, תרגע, הוא יורה משם. מי אני אדבר בכלל? אבל כשאתה יודע, כולם כתוב מאותו מקום מגיע, אז אפשר יותר קל להמתיק. הכל בהשגחה מדויקת, אז הכל זה השם יתברך, ואפשר לדבר איתו, ואפשר לפנות אליו, ואפשר לבקש ממנו, הכל זה השם יתברך. אז נכון, זה לא שינה את המצב, נכון, אתה צודק, עדיין הצער הוא צער השם מרחם, אבל לפחות הידיעה הזאת שאתה יודע, יש למי לפנות, יש כתובת לכל הסיפור הזה, זה כבר נראה אחרת, זה מוריד אחוז ניכר מהכל הבלבול. וזה בעצם כל שלמרות הכל, למרות הכל, תדע לך, זה מושגח, למרות הכל תמשיך הלאה, משם כל המציאות חן שלו. מה זה כל המציאות חן שלו? מה הוא כל כך מוצא חן? זה אפילו בעיני הגויים. מה, הוא חיפש שררה? הוא חיבד כבוד? לא חיפש, הכוח הקדושה שלו. מה זה כוח הקדושה? מה זה עניין של קדושה? מעבר למה שאנחנו יודעים, קדושה, שמירת עיניים ושמירת הברית. קדושה זה עניין של לתת, להשפיע. לתת ולהשפיע, להשפיע ולתת. לחשוב על הזולת, אכפת לסובב. זה עניין של קדושה. הפוך, זה רק לקבל. לקחת, 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 לקחת. יש אחד שרק בא לקחת ולקחת ולקחת, רק חושב על עצמו, איך אני אקח ואיך אני אקבל, איך אני אקבל. כמה שאדם יותר חושב איך לתת ולתת ולתת, שלא על מנת לקבל פרס, שלא, בלי אינטרסים, זה הקדושה. קדושה זה כמה שהמחשבות שלו לאורך כל היום רק לתת ולהשפיע, לשים לב ולעזור ולסייע ברוכניות, בגשמיות. זה כוח הקדושה. כוח הקדושה זה הכוח להשפיע ולתת. והפוך, השם מרחם, זה רק לקחת ולקחת. תשומת לב, לקחת זה, לקחת מפה, ותיתן לי, ותיתן לי פה, ותיתן לי משם, ורק אני, ואני, ואני, ולקחת ולקחת. זה הכל, זה הפוך הקדושה. והקדושה היא לתת, לתת, לתת לאורך כל הדרך. וזה יוסף הצדיק, שכל העבודה שלו לאורך כל הדרך, לאורך כל הדרך, בכל הניסיונות שלו, בכל הניסיונות. הרי זה סיפור ארוך מאוד, זה לא בשנה אחת ולא שנתיים, זה עשרות שנים של עבודה, שהרי הוא היה בודד, הוא היה בודד, וכל הבדידות הזאת, מה שנשאר לו זה רק לתת, אני מחפש לקחת, ממי הוא ייקח? מהמצרים, ממי הוא ייקח? מהחבורה הטמאה הזאת, ממי הוא ייקח? ממי הוא ייקח? הוא נמצא בודד, אין לו מתחזק אפילו. אלא רק כל העניין שלו זה רק להשפיע ולתת, לשמח את הסובבים, שמח את הסובב, להשפיע לסובב. אחרת לא היו באים אליו שר המשקים, שר הרופאים, לספר את החלומות. אם שר המשקים, שר הרופאים היו רואים אדם עצוב שרק חושב לתת, לקחת, 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 אז הוא לא היו באים לספר את החלומות. אתה לא תבוא לאדם עצוב לספר חלומות, ואתה יכול לראות אדם עצוב, ואתה חלמת גם חלום מבולבל, אתה יכול לפרש את החלום, כמו שהוא נראה, כך אתה רואה את החלום. אבל אם אדם שמח, אתה רואה אדם שמח, אתה רואה אדם ששמח ומשמח את הסובב, אז אתה אומר, הוא ימצא, אני אמצא אצלו נחמה נראה לי, והוא ודאי יפתור לי את זה בכיוון טוב, ודאי שהוא יאיר לי איזה אור יפה במקום הזה. האור שלו, השמחה שלו, זה מאיר, זה מקרין. אז אתה בא אליו, אתה תמצא פה נחמה לחלום, מסביב לחלום, לפני החלום, לאחרי החלום. זה נעים, איפה שיש חמימות, יש שמחה, זה טוב, המקום הזה נוח, זה טוב, זה מושך, זה שואב המקום הזה. אבל לבוא למקום כזה שכולו עצבות, זה הכוח הקדושה, להשפיע, לתת, תמיד לחשוב על הסובב, לא להיכנס למחשבות על הסיפור שלי, עלי ואני, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, זה כל זה מהאגואיזם של האדם, שמתמקד בעצמו, ולכן הוא הולך מר נפש, הוא אומר נפש, ממשיך לעצמו דברים לא טובים. כל מיני חושב, אז אני, למה עשו לי ככה, ולמה זה ככה נראה, ולמה אני צריך לסבול. האדם הזה ממשיך לעצמו דברים לא טובים. כל מיני ממשיך לעצמו, כל מיני דברים לא טובים. הוא מתפחם, מתפלל, למה ככה זה נראה הסיפור שלי? אתה המשכת לעצמך דברים לא טובים, אתה אחרי מתפלל, למה זה ככה נראה? וכוח הקדושה זה בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. רק לחשוב על הסובב, לחשוב על הזולת, איך אני מעניק לו, איך אני נותן לו. מה, אבל מה תרוויח מזה? לא הרוויח כלום. זה העניין שלי, להשפיע ולתת. זה יוסף המשביר. זה עניין של היוסף, הוא המשביר, הוא שמשפיע, הוא שנותן. לכן העבודה של יוסף, זה לא מתחיל היום ולא בשבוע ולא שנה. זה לא שהאחים מגיעים מתחילה העבודה שלו. העבודה שלו היא לאורך שנים. עוד שיעקב אבינו כבר הכין אותו לעבודה שלו. לך יש בחינה מיוחדת, גם שהאחים ודאי קדושי עליון, הם היו קדושי עליון אחד אחד, כל השבטים, והם היו גם כקדושים הברית בצורה נוראית, אף על פי כן ולמרות הכל, הוא היה מיוחד שבמיוחדים, הוא היה מיוחד. יוסף הצדיק, וזה העבודה שלו, זה העניין שלו המיוחד, יותר מכולם. ולכן אף אחד לא טעה פה, ואין פה שום טעויות לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך אין פה טעויות, הכל מדויק. הכל, המסלול מדויק. כן, מה שהבעל דבר, מה, מבלבל את הבן אדם, אומר לו, עלית פה לאיזה מסלול מתמוטעה, נכנסת פה לאיזה מסלול מבולבל, ועם השטויות שעשית, היית איזה מסלול של טעויות, ועכשיו השם ירחם כבר, זה מה שישלוט בך, זה סטרה אחת ישלוט בך, והקדוש ברוך הוא יסתכל בצד בעל כורחו, נפלת בני, מה אני אעשה? כן? זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא, אין לו ברירה, כאילו אתה עשית טעויות, ואתה עכשיו אני יושב בתור מסכן, ואומר, הקדוש ברוך הוא, אני מבין אותך שאתה לא השם, והכל אני השם, אבל תראה איפה הגעתי, ומה אני אעשה עכשיו? אז גם לא נעים לך לפנות הקדוש ברוך הוא שיעזור, אם אני עשיתי טעויות. והמסלול שהגעתי הוא מסלול גם כן של בלבולים, אז מה אני, למה אני גם למין לבקש? הקדוש ברוך הוא אמר, הוא לא יכול לעזור פה זה, אמר, אתה השם, אתה גרמת את זה, אתה גם תסבול מזה. אבל אם היית ממשיך שומע לי, מה עולה על המסלול שלי? מה שאדם לא יודע, מה שמסתיר ממנו שזה בדיוק המסלול שלך. זה בדיוק המסלול שצריך לעבור. בדיוק המסלול שצריך לעבור עם הטעויות ועם השטויות. אף על פי שאנחנו צריכים להיזהר בשטויות, וצריכים להיזהר בטעויות, אם חלילה אדם טועה, צריך לעשות תשובה, לעשות תשובה. לבקש סליחה ולעשות תשובה על זה. אבל בינתיים, תדע לך, תדע לך, במבט לאחור, זה מה שהיית צריך לעבור. זה המסלול שהיית חייב לעבור אותו. אתה חייב לעבור את הבירור הזה. ואם יוסף הצדיק היה שואל לעצמו, למה אני, איפה, אם טעיתי, סיפרתי להכין את החלומות, ועשיתי כאלה שטויות שסיפרתי להם, ולכן קראת המחירה, הם שנו אותי, ולכן הגיעה המחירה, ואני גרמתי לעצמי את כל זה, אז גמרנו, הסיר מלא את ההשגחה, ועכשיו כבר שולטים כל מיני מראים בישין, והכל פה מבולבל ומזיקים, וכל מיני טלטולים, מי יודע מה הולך להיות איתי, ואני מגיע גם למצרים, ומי יודע מה יעשו לי שם מצרים, והשם ירחם, והכל אני אשם, וסדר, אני הבנתי, קדוש ברוך הוא, אני אשם בכל, אבל זהו, הלך עליי, נגמר הסיפור כבר, לאן זה מוביל כבר, ומי יודע מה יהיה פה, והוא עכשיו ממשיך על עצמו עוד דברים קשים, בלי סוף, והכל הוא צודק. כל מה שהוא יצפה, הכל יתקיים. הוא יהיה ממש נביא זעם של עצמו. כל מה שהוא יצפה, יתקיים מדויק. הוא יגיד, ידעתי שזה יקרה. ידעתי, צפיתי, ידעתי. בזמן שהוא היה נביא זעם של עצמו. מה שאין כן, אם הוא ידע, זה המסלול בדיוק. זה המסלול, ויש פה המתקות, וזה הכל מהמקור מאותו אחד. כל הדברים המוזרים האלו. דווקא מה שאומר המהר"ל, הדברים המוזרים האלו מעידים על כך של השגחה פרטית מיוחדת. אתם חושבים שאתם מנהלים עולם? אתם האחים חושבים שדברים, אדרבה, הדברים המוזרים האלה מעידים, כמאה עדים שזה הכל בהשגחה מיוחדת מאוד, כמו שמביאים שם הרי מתנה אפשר צלב שלום. דווקא הדברים המוזרים האלה, דווקא הנגות כאלה, דברים כאלה לא מובנים, אכזריות כזאת של אחים וכל מיני דברים קשים, זה לא אתם, מראה שזה לא אתם בכלל, זה מסלול שנגזר מלמעלה. זה מסלול שחייבים לעבור אותו, אבל איך אדם ידע? מי אמר? אולי זה הטעויות שלי? גם הטעות שלך במסלול, מה אפשר לעשות? אתה צריך לדאוג לעשות טעויות, אבל עכשיו שמה נעשו, זה כבר המסלול בעצמו, והכל בחשבון, כי כל מסלול שלא תעשה זה המסלול. אחרת איך תבין? איך תבין? אין יוש בעולם כלל. מה זה יוש בעולם כלל? איך אתה יכול להגיד יש מה? אבל יש כן יוש. האדם הזה מיואש, אתה אומר לו אין יוש בעולם כלל. מה אתה מתרץ לו? אתה אומר אין יוש בעולם כלל, אבל הוא מיואש, מה אתה מתרץ לו? אומר שהוא מיואש. מה אתה מתרץ לו? שזה, למה אתה מיואש? כי אתה אומר, הגעתי לכזה מקום, שמשם אין מוצא, וזה כבר לא בשליטה של הקדוש ברוך הוא, וגם אם בשליטה הוא לא ירצה לעזור, וגם אמרנו, זה נקנה עבוד. אבל אם אתה יודע, מה זה נקרא הניוש? זה בשליטה, זה במסלול, זה במהלך, זה בדרך, זה חלק מהסיפור. אז מה בכלל אתה נידון? כל מסלול שתעשה, זה חלק מהמסלול. למה? כמו שה-GPS עושה. אתה טעית, אומר ה-GPS מיד, מיד. נבנה לך תוכנית חדשה. בסדר, אתה נבנה לך תוכנית חדשה, הוא לא כועס עליך, לא צורק עליך בכלל. אבל אתה, מה מישהו שמע את ה-GPS אומר, נבנה לך תוכנית חדשה? הוא לא אומר ככה בכלל. הוא אומר לך בעדינות, נבנה לך תוכנית חדשה, נבין אותך, אנחנו הבנו אותך, נבנה לך תוכנית חדשה, הכל בסדר. בסדר, אתה, לא צייה, אתה נבנה לך תוכנית חדשה, בהתנצלות כזאת. נשמע שם קול מאוד סימפטי. אם היה קול מאיים, מי היה שומע ג'י-פי-אס, סוגר אותו מיד, עזוב אותי. אפשר לחיות איתך. זה תוכנית חדשה. למה? כי גם זה המסלול. אתה חשבת שהמסלול הזה הוא טוב, והם המסלול הזה טוב. אתה אמרת, נצאת, פה צייתת, פה פתאום טעית, פה נכנס למקום אחר. אז גמרנו, הרסתי את התוכניות, גמרנו כבר, הקדוש ברוך הוא כבר לא בשליטה כבר, ועכשיו מרין בישין, והכל בלגן, ומי יודע כבר לאן זה יוביל, והשם ירחב, ויאללה, הולך לישון, עזבו אותי, זה לא חיים, נגמר הסיפור. תחבי תחת לסמיכה, תעיר אותי מחרתיים. אולי אם זה גביר ישתנה, אז יהיה איזה שינוי. עד הבחירות, אל תעיר אותי. איך, מה אתה יכול לדעת? הוא אומר, רק בבחירות תעיר אותי. נראה לפני הבחירות, נראה מה לעשות. מה אתה מדבר בכלל? וכל זה גורם את כל הבלבולים, ואדם נכנס עם עצמו לסיפורים, הוא נכנס על עצמו, והכל על עצמו, והחיים שלי, ואני, והחיים שלי, וידעתי את זה, מאז שנולדתי, זה היה ככה נראה. מאז שנולדתי, זה היה נראה כזה, זה היה נראה. רמזו לי זה משנה שאני הולך להיות מנחוס כל החיים. רמזו לי את זה. היה לי סימנים שאני שונה מהאחים שלי, ידעתי את זה, היה לי כל מיני סימנים שאני אוכל מנחוס. ואיך שאומרים לי, שלמה זל כזה, רם מזל כזה, ידעתי, היה לי סימנים כאלה, שאני, איפה שאני פונה, תמיד אנשים לא חייכו אליי כל כך חייכו, אבל לא כל כך חזק. לאח שלי חייכו הרבה יותר יפה. תמיד זה ליווה אותי כזה, כרגישה של אח שלי, שהיה איתי יותר יותר גדול מעניין, תמיד חייכים לבוא יותר. ואח שלי הקטן בטח חייכו יותר יפה. אז מה, תמיד הייתי באמצע כזה משתכלים, לא, מסתכלים על זה ועל זה, אותי עוזבים בהם בצד. וככה זה הלך איתו כל החיים. ועכשיו הנה, ידעתי את זה. והנה ידעתי, ועכשיו גם הסתבכתי. אומר לו, ה-GPS, מה אתה מדבר שטויות? עכשיו נלך תוכנית חדשה, תרגע. למה? כי לך יש רק כמה מסלולים, יש לנו את כל המפה. יש את כל, את כל, את כל, את כל הגלובוס. אז נקלטת לי יערות עד, אז נצא משם גם כן באיזו פתפתלות. נראה לך שזה כבר נגמר הסיפור. הגעת לקיר. לפעמים ה-GPS מביא אותך לקיר. אתה אומר, למה? איזה מין דרך מביא אותך? מביא אותך לקיר. הוא אומר, לא, הוא לא יכול ממש מחל טעות. הוא אומר, כך ימינה. מה ימינה? אבל זה הבאת אותי לקיר בכלל. מה הבאת אותי לקיר? הבאת לך דרך לא מוצא. איזה מין GPS אתה? הוא בעצמו מביא אותך לקיר. הביא אותך לדרך לא מוצא. מה, הוא לא מתנצל גם כן, הוא אומר, כך ימינה. זאת אומרת, עכשיו הגעת לפה, כך ימינה. גם הוא טועה, מסכן, מה יעשה? נצטרך להבין אותו גם, ה-GPS גם יכול לטעות. אבל ה-GPS הקדוש ברוך הוא לא טועה לעולם. לעולם לא טועה, כי זה הכל נכלל במסלולים של התיקון, עם הטעויות, עם כל מה שעשינו, הכל נכלל. זה נקרא אני יש בעולם כלל. הכל זה מסלולים, הכל מסלולים. נכון, שאם עושים טעויות לפעמים, אז מערכים את הדרך, נכון. אבל מה אפשר לעשות? זה סוגי לימודים שאדם צריך ללמוד אותם. סוגי לימודים שהוא צריך להתברר בהם. ושאין אדם עומד לדבר תורה לכם נכשל בהם. זה סוגי לימודים שהוא לא ילמד, לעולם לא ילמד אותם. ישמע בלי סוף הרצאות והסברים, הוא לעולם לא יבין את מה מדברים איתו בכלל. יש לו עצרה בנקודה הזאת. בדיוק שם תקעו אותו. אז זה עד שעל הבשר החי, הוא ילמד את זה. עם התוך הכאב שלו. הדבר שזה לא היה ככה, מה אפשר לעשות? לסוג ברור שהוא חייב לעבור אותו, ואחרי שהוא טועה ונכשל וכואב את הכאב ומתחיל מחדש, אז הוא למד להבין מה תמון שם. ואיזה סוגים של לימודים, כל מיני לימודים, אדם לחברו ואדם למקום, כל מיני עניינים שיש אדם באופי, בפנימיות שלו, באישיות שלו, כל מיני סוגים. אז, ומי יכול לדעת את זה? זה סוד של הבריאה בכלל. מי יכול לדעת? איזה טיפש, איזה חכם? מה אתה מסווג אנשים? אתה בכלל יודע? מי טיפש, מי חכם? זה טיפש פלוס, טיפש מינוס? זה חכם פלוס, חכם מינוס? מה אתה מדרג אנשים פה בכלל? אתה יודע מה התיקון שלו? מה העניין שלו בכלל? זה כל הבעיה. משם עם כל הבעיות, שאתה מדרג אנשים, ואחרי זה חוזר הבומרנג. אתה גם מדרג את עצמך גם כטיפש פלוס. אחרי זה טיפש מינוס, פתאום תניה, ואחרי זה פתאום יום אחד תניה חכם מינוס. אחרי זה תניה חכם פלוס, ואופה חוזר טיפש פלוס. ולא תימון זה כל החיים. אתה לא טיפש פלוס, לא טיפש מינוס. זה דרכים שאתה צריך לעבור אותם. אתה צריך לעבור ברור מסוים, אתה פתאום נהיה טיפש. אתה נרגע, הכל אתה נהיה חכם. אז אתה לא חכם ולא טיפש. אלא עשו זה הנהגות משמיים שמובילים את האדם. צריך לעבור כל מיני טלטולים וכל מיני בירורים, וכל פעם מחדש. להאמין למרות הכל, למרות הכל, נמשיך הלאה. למרות הכל, ומשם נבנה היסוד. שם נבנה קדושת הברית. שזה מה שהוא אמר להם. משם קיבל את כל החן שלו. השם חרטה מצרימה. משם קיבל את כל החן. בכל המקומות האלה שהייתי בהם. מה אתה בא שאתה שואל, אבל למה האחים שלי לא צריכים להיות? אם יוסף היה שואל, למה האחים שלי לא צריכים לעבור כאלה דברים? רק אני צריך להיות במצרים, סבול כאלה דברים? לא היה לנו יוסף, מה היה ככה? לא היה לנו יוסף בכלל. בכלל. אז יוסף לא היה יוסף. לך יש מסיפור אחר בכלל. מה אתה שואל על האחים? אין להם מסיפור אחר. הם כל אחד עובד את המעברים שלו בסיפור שלו. ראובן, שיושב שקוב תעניתו, יהודה, מה שהיה לו עושה את הסיפור עם תמר. כל הסיפורים האלו, כל אחד מה שעובר את ההפתקאות שלו, הם לא תמיד חייבים לספר לך. אתה בכלל נמצא מצן, אתה גם לא יודע. אין לך גם זה, פלאפון, לשמוע מה הם עוברים, אתה גם לא מתוקשר איתם. אז לא היה פלאפונים, גם מן הדואר לא היה לו. אז בכלל לא תקשורת טובה. אז מה, אז הוא לא ידע, לא ידע מה שנעשה מהם, הם לא ידעו מה שנעשה ממנו. ומילא, הוא יושב שם לבד במצרים ואומר, למה אני צריך לבוא כאלה דברים קשים? והאחים שלי, זה יופי, אצל אבא, נהנים במקום טוב, בסביבת צדיק עצום של יעקב אבינו, וממשיכים את דרך האבות, ואני פה מסתובב מול פרצופים של מצרים טמאים, כל מרק לראות אנשים טמאים, עם כל התומעה שלהם, וכל מרק, מה חשבו, מה הם חושבים? מה הם חושבים, איפה הראש שלהם מונח? בזוהמות הראש שלהם מונח. למה אני צריך להיות באנשים כאלה? מה עשיתי? למה דווקא אני? מה קרה? איפה טעיתי בחיים שלי? זה טעות טעיתי. לא טעית שום טעות. אתה צריך, לך מחכה משהו אחר. למה, כמו שאמר מפורש שם עליהם, אתם חשבתם עליי רעה? אל תטעו בזה. אפילו אם היה לכם מחשבה רעה. לא דנים אתכם. זה הבלבול שבלבלו. אבל תדעו לכם שהאלוקים חשבה לטובה. ואתם מרוויחים. מה הרווחתם? שאתכם לא דנים מה שחשבתם לי רע, כי תכלס, זה היה תוכנית אלוקית בין כך. מה שחשבתם זה לא משנה, כי זה היה תוכנית אלוקית בין כך. רק מה? אלוקים חשבה לטובה. וזה מה שהרווה, מה מרוויחים? למה נעסוק היום הזה לחיות עם רב? יש פה תוכנית לחיות עם רב. זו תוכנית שדרך יוסף הצדיק הוא יהיה משביר, הוא יהיה ספירת יסוד, הוא יהיה משפיע, הכל יעבור דרכו, כל השפע, כל ההשפעות טובות, כל הכוח הקדושה של לתת ולתת ולתת. הבחינה הזאת של יוסף, שולחים כל אחד מאיתנו כל פעם למקום אחר, מקום אחר כזה מוזר, והוא שואל כדי לברר את הבחינת יוסף שלו, מקום כזה מוזר, ואז הוא ישאל, רגע, אז למה דווקא אני? אז תפסיד לך את הבחינת יוסף שרוצים להוציא ממך, את הנקודה יוסף שרוצים לברר בך, תפסיד אותה, ואז תלך, תגיד למרות הכל, תמשיך הלאה, הבחינת יוסף שלך תאיר בך, כי הנה עכשיו מגיעים ימי השואבים, אנחנו שואלים מה לעשות, מה ימי השואבים מגיעים? במשך השנים, כשאדם לומד להכיר את הפונקציה, אז בתוך בלבול, מה שקורה איתו בתוך הבלבולים, שהוא יותר ויותר הוא זוכר שהקדוש ברוך הוא בתמונה. כי בתחילה, כשזה קרה, אז הוא הבין שהקדוש ברוך הוא הצידה והשאיר אותו לתוך בלבולים וזהו. ובסדר, אני אשם, אבל עזבו אותי לבד. וזה הבלבול הכי קשה. במשך השנים, לאט לאט, הוא יותר לומד להכיר את עצמו בתוך מצבים כאלה, ואז הוא זוכר את השם יתברך. ברגע שזוכרים את השם יתברך, אז זה כבר הכל נראה אחרת. אז השם הוא האלוקים. זה מה שמסביר רבנו, כמה מקומות, תורה ד' ועוד כמה מקומות, תורה ע' ב', שאומר, השם הוא אלוקים, כבר הוא עושה המתקה. הוא אומר, יש פה רחמים, השם הוא אלוקים. השם פה נמצא פה, השם פה איתי, אני לא לבד. אני לא לבד, זה לא נעים, אבל אני לא לבד פה. אז השם הוא אלוקים. מה זה מתבטא? הוא ירים עיניים למעלה, הוא יגיד תיקון הכללי, הוא יתבודד קצת, הוא ילך למקווה, הוא ילך לאיזה שיעור, הוא ייתן צדקה, הוא ידליק לנר לאיזה צדיק. הוא יעשה משהו, משהו כבר יעשה. וזה ימשיך לעוד המתקות. מה שאין כן בתחילה, כשזה קרה לו, אז מגודל הבלבול, אמר, זהו, זה עזבו אותי, וזהו זה, ואז מתחיל כל השאלות והקושיות הנוראיות, למה ולמה ולמה. וכמה שמשך הזמן, הוא יותר מקבל את הדעת הזאת בתוך הבלבול, לדעת שזה המסלול, זה המסלול, זה חלק מהמסלול, זה חלק מהמסלול. לא בגלל שאתה בעייתי, לא בגלל שאתה מסכן, לא בגלל שאתה דפוק, לא בגלל שאתה איזה אחד הכי גרוע בכל המזרח התיכון, אלא זה חלק מסלול, מסלול של תיקון, והכל הכל בהשגחה מדויקת ומדוקדקת, מתוקתקת, הכל הכל בהשגחה מיוחדת איתך, שלך, למענך, ממש למענך. מסלול שנועד להביא אותך לשלמות שלך. לשלמות המיוחדת שלך, זה עניין בפני עצמו. השלמות המיוחדת שלך, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה זה עושה. השלמות שלך המיוחדת, להוציא החוצה מבפנים, מה שתמון באדם, מה שתמון בכל אחד מאיתנו, זה מה שהדגשנו, מה שתמון באדם, הסוד שמה שתמון באדם נמצא בתוך הקשיים, בתוך הסיפורים הקשים שלו. שם נמצא כל הסוד שתמון בו. הסוד שתמון באדם נמצא בכל מיני מקומות כאלה מבולבלים. הוא לא יצא חוץ למקומות אחרים. שדע, הכל בזרי דפנה, אז אין, עד לא מתגלה הסוד שתמון בו. הסוד שתמון בו נמצא שם, בתוך כל הסיפורים האלה המבולבלים. שם זה נמצא הסוד שבו. כל העוצמות שבו, שתמונות בו, שם זה נמצא, במקומות האלו. שם עושים אותם החוצה, את הנקודות המיוחדות האלה. זה מה שאמר להם יוסף לאחים שלנו, אתם חשם חרתם מצרימה. כל מה שאתם רואים, את העוצמות המיוחדות האלו, זה רק בגלל שהייתם קיימות כאלה קשים. שם יוצא החוצה ומתברר, מתברר את הנקודה המיוחדת, תקודת החן שיש לכל אחד מאיתנו. תקודת החן שיש לכל אחד, כל אחד מאיתנו. בכל יהודי, כל יהודי יש נקודת חן מיוחדת, מיוחדת מאוד, מיוחדת רק לו. אבל הנקודה הזאת תתברר רק בתוך הפתקות המוזרות. שם זה מתברר. אנחנו לא מזמינים מפת רמוזות. שם בתוך מפת המוזרות מתבררת הנקודה המיוחדת. שם מתגלות כל העוצמות שתמונות בו. הסוד שבך, העוצמות שתמונות בך, נמצאים בתוך הסיפורים האלו. שם זה נמצא. וזה משם לא יוותרו. הם רוצים להוציא את זה לאור. רוצים להוציא, לגלות את זה. ונוח מצא חן בעיני השם. נוח מצא חן. מה זה נוח מצא חן? הוא מצא את החן. הוא מצא כבר את החן שלו. את הנקודת חן שלו הוא מצא. הוא מצא את נקודת חן שלו. רוצים שגם אתה תמצא, וגם הוא נמצא, וגם הוא נמצא, וגם אני נמצא. כולם שנמצא את נקודת חן שלנו. נקודת חן נמצא שם בתוך המקומות האלו. אז נוח היה חי בדור כזה של אנשים שנפלו, ואחרי כן היה צריך לבוא מבול בגלל זה. אבל מה, הוא בעצמו התחזק שם כל הזה לאורך כל הדרך, ולמרות הכל המשיך הלאה. הוא מצא את נקודת חן שלו, הוא מצא. ורוצים שנתגיע לנקודת חן שלנו. אבל אם אדם מתחיל לקשות קושיות ולשאול שאלות, אז הוא בעצמו מפריע לעניין, לכל התהליך. אבל אם אתה עצמו אומר, הבנתי, אני ממשיך הלאה, ממשיך הלאה. זה, הביטול הזה נותן מלמעלה לשיעת נשמה מיוחדת, כן. הוא רוצה, הוא מוכן, הוא מעוניין. הוא לא מפריע, לפחות הוא לא מפריע, הנה הוא מוכן, ממשיך הלאה. ואז הכל מתחיל להיפתח דברים. ודאי שיפתחו דברים. ים תקות, לכל הכיוונים ים תקות. וזה הולך עם, עד שאדם מקבל את הדעת הזאת, זה לוקח זמן. אבל הוא מקבל, נהיה מתקות. המתקות שאדם קצת מבין, יש פה מסלול, זה לא סתם הסיפור, זה מסלול מדויק. מסלול מדויק בדיוק, בדיוק על כל הגלגולים שלי ועל כל הסיפור חיים שלי. הכל זה תיקון אחד, שרשרת של תיקונים שנועדה להביא אותי לשלמות שלי, לשלמות המדויקת שלי. אז אדם יותר מתרצה. אף פעם זה לא נשאר, נהיה סימפתיה. אדם הרבה יותר נוח שאדם שהוריד אותו ל-70-80 שנה פה, שהכל יהיה פה רגוע ושלב כל ה-70-80 שנה, והוא יחיה באיזה בקטה יפה, כן, משהו כזה פסטורלי, בתוך איזה גינה יפה, עם תרנגולים ואווזים, ואיזה, כן, איזה, שם איזה אגם יפה, ועם שדה להתבודד יפה, עם פרפרים, כן, ויהיה לו שם סטנדר בשמש, שיוכל להתנדד שם מהגמרה, והכל יהיה נפלא, השמש תזרח, והתנדד בגמרה, הבוסטן הספרדי, והכל יהיה נפלא, אתה מבין? והכל יהיה פסטורלי כזה, ואידילי, והכל שלב, והשמש תזרח, והציפורים יצייצו, והוא מתנגן לו עם שירת הבריאה, אתה מבין? דברים נפלאים, ודאי, זה האידיאלי, המצב האידיאלי היה. בקיצור, אתה רוצה משיח, זה נפלא, ודאי. מה זה משיח? יש פה סלט מטבוחה, מה זה נקרא? יש פה בלבולים, מה אפשר לעשות? אבל מה... לנו זה נראה בלבול, זה יש סדר בכל הבלבול, זה החידוש פה שיש סדר בכל הבלבול, זה החידוש בכל העניין. הסדר שיש מישהו אחרי לכל הבלבול, זה לא סתם אוסף של דברים מבולבלים, אלא יש סדר בכל הבלבול. הסדר, הבלבול הזה נועד להביא אותך לשלמות, זה כבר עניין אחר. אנחנו היינו ודאי מזמינים משהו אחר לגמרי, מזמינים, הכל יהיה רגוע. סך הכל כמה אדם חי, 70-80 שנה, 120 שנה, כמה הוא כבר חי? הוריד אותו פה את הנשמה, הוריד אותה פה, מסתובב, הוא צריך לעבוד, להביא פרנסה. וכמה שעות כבר נשאר לו רגועות ביום, הוא צריך גם בבית, יש לו בית, יש לו ילדים, יש לו משפחה. כן, כל הזמן הוא מתרק בריצות וטרדות וזה, והחיים חולפים וזהו זה. אז מה, שמה פה הביאו את כל הסיפור הזה? כמה כבר אדם חי פה בכלל? הנה כבר עכשיו חנוכה, עוד מעט יהיה ט"ו בשבט, עבר חנוכה, עוד מעט יהיה ט"ו בשבט, ואחרי זה יהיה פורים, אחרי זה יהיה פסח, שבועות, תגמר שנה עוד פעם, תגמר שנה. וזהו, נגמר עוד שנה ועוד שנה, ו-70 כאלה, 80, נגמר כל הסיפור. 70-80, זה כל הסיפור. מה זה שנה? ראש שנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה, עוד פעם ט"ו בשבט, פורים, פסח, שבועות, נגמר עוד שנה, עוד סיבוב, עוד סיבוב. 70-80, נגמר, זה הכל. יצאת לחירות, נגמר. אז מה אתה מצפה פה? שאתה אומר, שפחות יש 70-80 שנה, ליהנות, ליהנות. מה קורה פה? איזה ליהנות? תראה מה קורה. שם יש חמאס, פה יש חיזבאללה. שהבעל דבר, כל המטרה שלו, כמו שהסברנו בתחילת השיעור, כל המטרה שלו, לפגוע בנו מורלית. לפגוע בכל המרחב כולו. עד שהוא ילך ללחם איתך, שלא תתפלל, או תתפלל פחות טוב, לא תלמד, או תלמד פחות טוב. עד שהוא נלחם איתך, שלא דברים קטע מזון, דברים קטע פחות טוב, או שתלך לבכנס, לא תלך. עד שהוא נלחם איתך על כל נקודה, בשביל מה להשקיע על כל נקודה? הוא הולך על כל המרחב כולו, בשביל מה להשקיע עליך הרבה חזיתות, הולך חזית אחת, פוגע בך במורל, מראה שלך לתראה, חיים שלך נראים, וזהו, גמרת הכל, עכשיו כבר זהו זה. עכשיו כבר עבודה שלו קלה, הוא כבר מיד כותב פירות. כל העבודה שלנו זה בדיוק הפוך. כל הזמן להזכיר, זה כן שמה שאנחנו עושים, זה המסלול, ונמשיך הלאה, וככה כן זוכים. אז אם מגיעים יהיה שאוהבים, אז אנחנו נדע שזה חשוב, תיקון הכללי, כמה שיותר תיקוני הכללי. תיקון הכללי פעם אחת ביום זה דבר גדול מאוד. דבר מאוד גדול, אבל שנזכה פעם אחת ביום. אבל מה זה פעם אחת ביום? זה הוזלת שם, דגדגת שם משהו, ונגעת שם בקושי. צריכים איזה 50 פעם, לפחות, אתה מבין? אבל לפחות פעם אחת, אומר, אתה, הוא עושה טובה שהוא אמר היום, תיקון הכלי, מרגיש, אני מתוקן היום. זה יפה, אתה מבין? אני צריך כל שעה, לפחות פעם תיקון הכלי, כל 24 שעות ביממה, כל שעה, גם בתוך השנה להתעורר, להגיד תיקון הכלי, לחזור לישון, אתה מבין? אבל אנחנו אומרים תיקון הכלי ביממה, היום אני מתוקן. אתה מבין? אנחנו נצטרך להגיד המון תיקוני כללי, ומקווה, מקווה בלי מקווה בכלל לא שייך, אנשים מגיעים אליי, אומר לי שהוא לא טוב אל המקווה בכלל, הוא לא טוב אל המקווה, אני אומר, אתה לא מבין, אין לך שום סיכוי להגיע לשום דבר בלי מקווה, מגיע, שואבים, תכניסו את זה לראש רבותיי, זה א' ב' לא שלי שואבים, שכל השנה כולה, אי אפשר לזכות לשום דבר בלי מקווה, בדור שלנו אי אפשר, יש כאלה מיוחדים שיכולים, שהם יגעים בתורה, ביגיעה מיוחדת מאוד, עמל תורה בדרגות עצומות, אז יש להם כוח תורה מיוחד. אבל איפה אנחנו נמצאים, עם הבלבולים שלנו, עם כל מה שנעשה, שהתורה שלנו קראים, גם שזה גם חשוב מה שאנחנו עושים, ודאי לא לזלזל בזה, אבל אין את הכוח הסגולי של התורה המיוחד, של תורה בעמקות וברצף. אדם צריך לדעת שהוא צריך את התרופות האלו, הוא חייב אותם. הוא חייב כל יום מקווה, הוא חייב כל יום מקווה. ויום מקווה. אני מכיר יהודי שנראה בכלל עממי לחלוטין, עממי לחלוטין, מסתובב ברחובות בתור שליח, השם יעזור לו, כן? הוא משתדל, שומר את עצמו מאוד מאוד, אבל על כל פנים הוא תובל בבוקר, הוא תובל בערב שהוא חוזר. שהוא חוזר אחרי הצהריים מכל השליחות, עוד פעם הוא הולך למקווה. למה? כי הוא מבין את המצב שלו. ויש כאלה שמסתובבים איפה שמסתובבים, ותובלים בקושי פעם בשבוע. ואין לו מבין מה הם צברו ביום רגיל, בשעה רגילה מה הם צברו. הוא לפחות מבין שזה לא טוב, הוא תובל בבוקר, תובל אחרי הצהריים, הוא תובל שהוא חוזר מהשליחות שלו. ואנחנו כולנו בעצם עושים גם שליחויות. אתה לא הולך למכולת, אתה לא הולך לפה, אתה לא הולך לשם. בסדר, הוא מסתובב בכל מיני מקומות באמת לא פשוטים. אבל גם אנחנו שמסתובבים, אחרי המקומות פה הם סטיריליים, אחרי המקום פה הוא שמור לחלוטין, אתה לא יודע מאיפה יגיע לך טיל, מאיזה מקום ויכול מאיזה כיוון. אדם צריך לטבול כמה שיותר במקווה, כמה שיותר במקוואות. כמה שיותר במקוואות, תגיד לי רק לאיזה מקווה אתה הולך, שנקבל אחוזים מזה, אבל כל פנים, תלך למקווה. אנשים צריכים ללכת הרבה למקוואות, רבותיי, צריכים ללמל להם למקווה, לא שייך, לא שייך בלי מקווה בכלל. למחוק פגמים, להעיף דברים מעליכם, להתנקות מזוהמות, חייבים מקווה. ותיקוני הכללי כמה שיותר, ודבר עם השם, ספר להשם, תתחנן להשם, זה מתיקוני הברית הגדולים, התבודדות מתיקוני הברית הגדולים. כל הדברים שרבנו דיבר עליהם זה מתיקוני הברית הגדולים ביותר. ומה שרבנו הזהיר מאוד, שבמשך 100 שואבים, זה 100 שואבים. וכן, שאחד התיקונים הגדולים הוא כי אנחנו לא צמים, מי שצם, השב אשר חלקו, זה לא בדיוק המהלך של רבי נחמן ברסלב, זה לא הדרך של החסידות, אבל מי שצם, השב אשר חלקו, אם יש לו המהלך שכך הוא קיבל מרבותיו השב, אבל לא ברסלב זה לא המהלך, אבל כנגד זה, לפחות פעם, יום אחד בשבוע, הוא לא אוכל דבר מן החי, דבר יוצא מן החי, הוא לא אוכל דבר יוצא מן החי, פעם אחת בשבוע. ופה מגיעות מיד שאלות, מה זה דבר יוצא מן החי? תמיד שואלים, האם זה נקרא איבר מן החי? אז איבר מן החי אסור לאכול איבר מן החי. איבר מן החי נאסר, זה בלי שחיטה. אבל דבר יוצא מן החי, זה כל מיני סוגי החלב למיניהם, וסוגי הבשר למיניהם, ודגים וכו', וביצים, כל הדברים האלו, וכל יוצא בהם, נקראים דבר יוצא מן החי. דבר כזה, יום אחד בשבוע, תימנע ממנו, ויהיה לך תיקון גדול. זה נשמע מאוד מפחיד. מאוד מפחיד, אז מה נאכל באותו היום? תאכל לחם עם תפוזים. תאכל לחם עם טחינה. מה זה משנה מה? יש לך מספיק מהדברים האלה לאכול. העיקר אל תאכל ביצה ודגים, בשר וחלב. אל תאכל דברים אלו, זה הכל, זה הכל. יש לך הרבה, תאכל גם סלטים לאכול. לאכול סלט מיונס, גם סלט מיונס זה בעיה עם ביצים, כן? אז תאכל סלט בלי מיונס, כן? כל מיני הדברים, יש הרבה הרבה מה לאכול, יש הרבה מה לאכול. רק שומעים ש... אתה אמרת לו שאסור לאכול בשר וחלב, נראה לי, דברים המצאים מאחריי, נראה לו שהוא הולך ליל עצום. אתה לא הולך לעצום בכלל, אתה יכול לאכול כל היום. אתה יכול לאכול כל היום בלי הפסקה, כמו בערב של ערב יום כיפור, אתה יכול לאכול בלי הפסקה כל היום. אם תאכל לחם תפוזים, תאכל כל היום בלי הפסקה, אין שום בעיה. אבל אל תאכל דברים מצאים מאחריי. אבל לא זו הייתה כוונת המשורר, של תאכל כל היום, אלא שיום אחד, בשבוע, קצת נעצור, זה הכל, נעצור לפי כוחנו. ונדע שימי השבועים מאוד מאוד מסוגלים, מסוגלים לכל מיני השפעות, ברוכניות וגשמיות, ימים, כמו, יש להם כוח כמו עשרת ימי תשובה, ימים מאוד מאוד קדושים, ימים שמסוגלים להשפעות מיוחדות, ימים שמתקנים באופן מיוחד את הפגמים שלנו, מאוד באופן מיוחד. ממילא נצטרך כבר לדבר שבוע הבא, בלי נדר על עניין שאוהבים, עניין שמה עושה, מה לעשות, ומאיפה, במה לחדד את הקנה, מה לחדד את הרובה, כדי שיראה יותר טוב, כן, שנוכל לגלול יותר למטרה, כן, כולם פה צלפים מאומנים, אז כדאי מאוד שנחדד רק את הרובה, כי בסך הכל אנחנו צלפים, רק את הרובה הוא בעייתי, אז נתנקה את הרובה טוב, ואז נוכל לראות כדורים טובים ישר למטרה, ואז בעזרת השם המטרה ננצח, אנחנו נשיג את היעד, ואז גם האחים שלנו, גם הם יבואו, גם הם יתקרבו, ואז יבואו משיח צדקנו, ואז ניגע על כולנו, ואז יהיה נשיאה דשמיה, והכל יתהפך לטובה, ויהיו ישועות יפות, ונראה איך כל הדברים מתהפכים לטובה, איך הכל הכל מתהפך לטובה, ונפלאות גדולות, ונשיאה דשמיה גדולה, ונזכה כולנו, ואת משיח צדקנו, רבי אמן אמן.